הרב, ראש הישיבה, ברשות הרבים, ברשותכם. אז כל שנה חוזרים על הדברים הללו שברוך השם, שיש לנו זכות שבתחילת הזמן היינו צריכים ככה כדי להיפגש עם הדמות הגדולה הזאת, רק מפגש כללי. חז"ל אומרים, הם עושים נפשות לצדיקים, כי דבריהם הם זיכרונם. אין לנו אפשרות לעמוד על גודל של דמות, גם של צדיקים רגילים, ובטח של צדיקים יוצא דופן שעמד ומשתלם הקדוש ברוך הוא בכל דור ודור, שזה דמותו של מרן, הרב, שאנחנו רוצים לומר כמה דברים קצרים, רק כדי להיכנס אל תוך הזמן הזה. חבל שלא באנו באלף אלול לפה. כי צריך כדי להגיע לג' אלול קצת, להיכנס לתוך בית המדרש לפחות קצת, כדי להתרומם, ואז אולי אפשר לנגוע בכמה דברים שקשורים לדמות הענקית הזאת, הדירה הזאת, של רבנו מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק. אני לא יודע, אין לי מילים לתאר מה הייתה המשמעות של התורה בדורותינו. ככל שעובר הזמן אנחנו רואים כמה התורה הזאת היא הולכת ונכתבת, לא רק בגלל שאנשים לומדים אותה, אז היא הולכת ויותר ויותר נמצאת בנפשות, היא הולכת ויותר נכתבת ונכתבת במציאות על ידי ריבונו של עולם, קורא הדורות מראש, שיודע לכוון את הנשמות של בני ישראל, את הנשמות של גדולי ישראל בכל דור ודור, שתה לנו בדורותינו את הנשמה האדירה והענקית הזאת, שכמו שאמרתי, רק הימים אומרים ומספרים כמה תורתו, בדרך כלל אוהבים כדי להמדיד גדלות של אדם, לומר שהוא הקדים את זמנו. אני לא יודע אם זה המילים הנכונות, כי הרב הוא בא בדיוק בזמן מבחינה מסוימת, אבל זה כן לוקח הרבה זמן כדי לעמוד על הדברים, להבין את אמיתתם. והפלא הגדול זה מאיפה הוודאות לומר את הדברים הללו עוד לפני כל כך הרבה זמן. ובזמנים, אני אקרא לכם כמה משפטים, אנחנו נמצאים בימי התשובה המיוחדים של חודש אלול, מהספר המופלא אורות התשובה, שאנחנו אוהבים ללמוד אותו כל השנה, ושהוא אמר עליו שאת אורות התשובה, על אורות התשובה עבדתי הרבה, ואת אורות התשובה צריך ללמוד בלי גבול, כי הבין שהמפתח לתהליכים הרוחניים שעוברים על דורותינו נמצאים בספר המופלא הזה. וכשלומדים את הדברים הללו ביחד עם דברים שכתבו אותם כל גדולי הדורות, אנחנו יכולים לראות איך מצד אחד הדברים של הרב הם בסופו של דבר נחוצים בשורשים שנכתבו כבר לפני אלפי שנים, מוצאים בחז"ל, אפילו התורה שבכתב אצל משה רבינו, שמתאר תהליך התשובה של דורות האחרונים, עובר אל רבותינו הראשונים ומגיע אל התורה הגדולה ומיוחדת הזאת, שמולבשת בלבושים שמתאימים לנשמות של דורות אחרונים. כך הוא כותב בספר אורות התשובה, בפרק האחרון של הספר הזה. תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה הגדולה, תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו שתבוא אחריה. בפסקה של משפט אחד. אבל בואו קודם כל ננסה להבין את הפשט ומה שהוא אמר, אבל ככה מתוך זה כבר, אם אמרנו שהיום אנחנו לא עוסקים כל כך בדברים שצריכים הרבה לימוד והרבה עריכות, אלא יותר בשל אומרם, בשל בעל השמועה, אומר לנו הרב במילים שלנו, התחייה של עם ישראל, חזרה של עם ישראל לארץ ישראל בדורות האלה, זה היסוד של בניין התשובה הגדולה, כלומר זה ההתחלה, זה היסוד. יסוד זה לא רק התחלה, אלא זה הדבר שמייסד את התשובה הגדולה, תשובת ישראל העליונה, וגם תשובת העולם כולו, התשובה של כל האנושות כולה. אז רק בוא נחשוב על הרקע של הדברים האלו ומתי הם נאמרים. ואיך יש אפשרות, וככה גם גדולים בעם ישראל, התייחסו לדברים בדיוק הפוך מאשר מה שהרב התכוון, אבל הוא בראייתו, גם הפנימי וגם הרחבה, וגם המסתכלת וצופה למרחוק, כבר ראה את הדברים האלו אז, באותו זמן. הוא אומר במילים שלנו, זה שאנחנו רואים את עם ישראל חוזר לארץ ישראל, ואנחנו יודעים שהחזרה הזאת היא לא הייתה על ידי גדולי ישראל וצדיקי ישראל, חזרה של עם ישראל לארץ ישראל, כדוש הוא גלגל אותה, דווקא על ידי אנשים שנראים לנו הרחוקים מאוד ממושג של תשובה. רחוקים מאוד ממושג של תשובה, ולא רק שהם רחוקים ברוחות חייהם, הם לכאורה אפילו עשו מהלך הפוך ממהלך של תשובה. אנשים שלמדו בחדרים, תלמוד תורה, למדו בישיבות, והיו למעשה איזה מין פורצים ופורקי עול. והם חיים את חייהם מתוך מציאות הפוכה מתשובה, כך לכאורה, ועולה במחשבתם רעיון שעם ישראל צריכים עכשיו לחזור לארץ ישראל. כשאתה מסתכל על מהלך כזה בעיניים רגילות, לא בעיניים כמו של הרב, בעיניים של מלאות קדושה, יראת שמיים, דבקות והשם, אז אתה אומר שזה מהלך שהוא בדיוק הפוך מתשובה. איך הפרשה שלנו אמרה בפרשת המלך, ואמרת אשים עליי מלך ככל הגויים, איך האנשים האלה שלמדו בילדותם בתלמוד תורה, היו תינוקות של בית רבן, איך הם מסתכלים על הגויים ומנסים להפוך את עם ישראל להיות עם ששייך למה שהעמים מדברים. בעולם יש כל מיני מהפכות לאומיות, ואנשים האלה מעתיקים ממה שיש אצל הגויים, ככל הגויים חלילה, בית ישראל. והרב אבל כשהוא מסתכל על התהליך הזה, על האנשים האלה, הוא יודע שמי שמוביל את התהליך הזה, הוא כותב בהרבה מקומות, ובעזרת השם יש פה גם כן בחורים צעירים שסביר להניח שלא פגשו כל כך את הדברים של הרב מתוך הדברים בעצמו שהוא כתב, אולי שמרו חלק מהרעיונות, חלק מהדברים, אבל ברור שמסביב זה אנחנו נמצאים בית מדרש כדי ללמוד את הדברים מתוך המקור שלהם ומתוך הניסיון של כל אחד מאיתנו להשתייך באמת יותר ויותר לדברים, ללמוד איזשהו קומה שמאפשר להבין אותם ומאפשר גם כן להיות ניזונים מהם בעומק החיים שלנו. אז רק לחזור, להסתכל על האנשים האלה ולומר שהם מובילים את התהליך של התשובה הכי משמעותי, מובילים שאני אגיד מאז שנברא העולם. זה פלא עצום להגיד דבר כזה, וכמו שאמרתי, בזמן שהמציאות לכאורה, חוץ מאשר העובדה שאב ישראל מתחיל לחזור לישראל, והרב כותב את הדברים האלה לא בזמן שיש מדינת ישראל, ולא בזמן שיש פה 6 מיליון יהודים. הוא כותב את זה בזמן שבעולם יש משהו בסביבות 15 מיליון יהודים, זה לפני השואה, ורוב רובם של יהודים נמצאים בחוץ לארץ, לא קשורים בפועל, בטח לא, לרעיון הזה של העלייה בפועל לארץ ישראל. מי שמוביל אותו זה כמה משוגעים לדבר, כמו שאמרתי, שלכאורה המציאות של החיים האישית שלהם היא הפוכה ממציאות של תשובה, ולקרוא לדבר הזה תהליך של תשובה. וכמובן כדי להגיע למסקנה הזאת, ואנחנו רואים ככל שעובר הזמן, אפילו אם היינו צריכים, כן, באותה נקודה של זמן, איך לומר בלשון שלנו, לשים את יעבינו ולהגיד מה הסיכויים, מה הסיכויים שבאמת עם ישראל יצליח לחזור לארץ ישראל, אפילו במובן החומרי שאליו כיוונו אותם אנשים, והיו שהם אותנו תגיד מה הסיכויים, שזה רק קומץ משוגעים לדבר, ואנחנו יודעים שבאותם זמנים גם מי שעלה, הרבה פעמים הוא מת בכל מיני מגפות וקשיים, ולך תשכנע מיליוני יהודים שנמצאים בעולם לבוא לפה, זאת אומרת, אתה צריך בכלל לקבל איזושהי החלטה ואיזושהי הבנה, והכרה ודאית בוודאות של התהליך הזה, זה מצריך גדלות מיוחדת. וזה רק בצד החומרי של התהליך הזה, שהוא יצליח בכלל. וצריך לדעת שגם בשלבים יותר מתקדמים בהרבה, מאשר השלב שאותו ראה הרב, ועליו הוא דיבר, של ההתחלה של השיבה של עם ישראל לארץ ישראל, שהיו פה כמה עשרות אלפים בודדים, וחלק מצליחים וחלק חוברים, כי זה לא מצליח. ומנסים וכולו וכולו, ולקבוע את זה באופן ודאי כזה, זה גדלות יוצאת דופן. אבל צריך בעצם לשאול את עצמנו, מאיפה הוא ידע את זה? וכמו שאמרנו, ככל שעובר הזמן, אנחנו רואים איך התהליך הזה של שיבת ציון, לא רק שברוך השם, הוא בלתי הפיך, הוא רק הולך ומתעצל כל הזמן. ואנחנו פה, עם ישראל בארץ ישראל, עברנו תקופות מאז שקמה מדינת ישראל, שזו קפיצה אדירה במשמעות של ההיאחזות שלנו פה. אנחנו עם הרבה מלחמות, הרבה מאבקים, אנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה, שטוב שאנחנו היום עדיין בתוך המחשבה הנכונה שאנחנו במלחמה. יש כאלו שחזרו שאנחנו כבר בעיתני שלום מומצאים לסוגיהם ומיניהם, כי עם ישראל הוא תמיד נלחם, הוא תמיד מתמודד, הוא תמיד נאבק. אנחנו רואים איך זה הולך ומתעצם, לא רק האחיזה החומרית שלנו פה בארץ, אלא אנחנו בעיקר רואים לנגד עינינו אחרי הרבה מאוד שנים, מאז שהרב כתב את הדברים, איך התהליך הזה שהוא קרא לו תהליך של תשובה, שעם ישראל מתוך, כן, על יסוד הבניין החומרי הזה בארץ ישראל, תתפתח מדרגה מיוחדת של תשובה. הוא לא התכוון רק שבמדינת ישראל, בארץ ישראל, יהיו תשתיות חומריות, כי מי שירצה ללמוד כאהבת נפשו, כמו שברוך השם החלטתם לבוא ללמוד בבית המדרש, אז הוא יוכל, שזה גם תופעה שאין לה אח ורע. לא הייתה בהיסטוריה שלנו תופעה כזאת היום בכל שלב, בכל גיל. אדם יכול להחליט שהוא מתבשר ללימוד תורה, יש לנו את כל האמצעים, את כל המשאבים, גם ברמה האישית של מה שנקרא הדברים הנדרשים לאדם הפרטי מקבל החלטה כזאת, גם ברמה ציבורית וגם ברמה לאומית, זה דברים שלא עליהם אך ורע. אבל לא מדברים רק על הדבר הזה, אני חושב שבעיקר הוא התכוון שהחיים בארץ ישראל, הקומה הלאומית הזאת, שאם בהתחלה היא הייתה איזה מין שיגעון של כל מיני אנשים מסוימים, היא תהפך להיות קומה יקרה וחשובה לכולם. מדינת ישראל תהפך להיות מקום שאנשים הצדיקים הגדולים יבינו את הערך האלוהי שלה. וזה בעיקר הוא התכוון כשהוא אמר את המילים שקראנו מקודם, שבארץ ישראל מתייסד תהליך של תשובה. כמו שהוא אמר, תחיית האומה היא היסוד של בעניין התשובה הגדולה. וכוונתו שבפעם הראשונה, אחרי הגלות הארוכה, עם ישראל חוזר בעוצמות אדירות לעסוק בתוך העולם הממשי, בתוך העולם שאנחנו בגלות זנחנו אותו ולא התעסקנו בו. במקרה הטוב היינו אדישים כלפיו, במקרה הפחות טוב גם היינו מנוכרים אליו, שלא לומר גם לפעמים שונאים אותו דרך השפעות של מחלת הגלות. אבל כשעם ישראל התבסס בארץ ישראל, הממד החומרי הזה, הממשי הזה של המציאות, הוא יהיה חשוב מאוד לכולנו. והדרך היחידה שלנו לאחוז בו, היא תהיה לחבר אותו אל עומק החיים של התשוקות הרוחניות של עם ישראל. זה התהליך שאנחנו רואים אותו היום. בשנים האחרונות, במלחמה האחרונה, אנחנו רואים איך היכולת להיות נחוש בשדה הקרב, ואיך היכולת להיות נחוש להצליח בכל מיני משימות לאומיות שהן לכאורה עיסוק בצד החומרי של העולם, של החיים, יש לה יחס ישר ליכולת הזאת לכמה אתה מושרש וכמה אתה נטוע בשורשי החיים של עם ישראל. כשאנחנו רואים היום שככל שאנשים יותר קשורים לתורה ויותר קשורים ליראת שמיים, הם יותר מבינים מה אנחנו עושים פה, מה עם ישראל רוצה בארץ ישראל, איך לנצח במלחמה. אתה צריך קצינים שלא נמצאים פה רק בגלל שבמקרה נתקענו למזרח התיכון ומה לעשות, יש לנו משימות ביטחוניות, אלא אנחנו נמצאים פה בגלל שיש לעם ישראל ייעוד, בגלל שיש לעם ישראל שליחות. ואם אתה תעמיד אנשים כאלה שניזונו מבית המדרש תעמיד אותם בראש המערכות הלאומיות, אתה יכול לסמוך שליבם יהיה במקום הנכון. והם יקבלו את ההחלטות הנכונות. ולכאורה, מה זה קשור? מה זה קשור? זה שהוא קצת למד תורה בבית המדרש, וזה שהוא אדם ירא שמיים, והוא אדם שקשור לקדוש ברוך הוא, זה בסדר, תמיד יכול לתת סייעתא דשמיא. אבל מה זה קשור לליבה של העשייה בתוך העולם הממשי? כי בעומק החיים של המציאות שיצר הקדוש ברוך הוא, יש תנועה פנימית של קדושה אלוהית. זה הרב כתב בהרבה מקומות בדבריו. והקדושה העמוקה הזאת, שהיא למעשה קדושת ארץ ישראל, הקדושה של הארציות, זה סוגיה שצריך ללמוד אותה. ואנחנו רואים שככל שאנשים שעוסקים במערכות החומריות יותר מצליחים בהכרות שלהם, בתורה שהם למדו, ברצונות שלהם, בשאיפות שלהם, להיות קשורים אל שורש החיים הזה, כל אחד לפום דרגה דילי, כוחות התנועה שלו והרצון שלו והאמביציה שלו רק הולכים וגדלים. מה שהגלות רק הלכה והכרישה לנו, ככל שנהיינו יותר גלותיים, את החיבור הזה, אז ארץ ישראל הולכת ומחזירה לנו את הקשר הזה. זה תיקונו של עולם אמיתי. תיקונו של עולם זה להתעסק בעולם, אבל העיסוק בעולם הוא מתוך ההבנה וההכרה שכל העולם שאנחנו חיים בו הוא המשכה מהמקור האלוהי. וממילא המחשבה והרצון והשאיפות והמטרות הן מונעות מכוח הרצונות הכי קדושים שקיימים במה שהקדוש ברוך הוא יצר בכל המציאות. זה הרצונות שעם ישראל צריך לחשוף ולגלות אותם בראש ובראשונה אצל עצמו, ואחר כך מתוך הדבר הזה גם האנושות תלך ותתפקח ותבין מאיזה מקור צריך לחיות את החיים, איזה בקשה מוסרית צריכה להיות בליבות בני אדם כאשר הם עוסקים בענייני העולם. וברוך השם אנחנו זוכים לראות, וכל הזמן, לא רק אצלנו, אנחנו רואים גם כן בעולם באופן כללי, איך דברים הולכים ומתבהרים ונהיים יותר, איך נקרא לזה, קרובים לאורך הדבמנותה, קרובים לדרך האמונית שנוטעת את החיים בשורשיהם. את העיקרון הגדול הזה, הכללי הזה, שהקדוש ברוך הוא קבע אותו בתורתו, שרשי אומר לנו בתחילת ספר בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית, שנאמר השם קנני ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית, שנאמר קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, בשביל זה יוצר הקדוש ברוך הוא את העולם. ולא הכוונה שאנחנו מנכסים לעצמנו את התורה ואת המציאות, אלא ההפך הוא הנכון. תורה היא התוכן שהעולם שלנו מושתת עליו. עם ישראל זה מי שמופקד על התוכן הזה. ומיד רש"י אומר לנו בפסוק הבא את עניינה של ארץ ישראל. עם ישראל והתורה וארץ ישראל זה יסודי המציאות, ושם הקדוש ברוך הוא מכוון את הכל. אז כמו שאמרתי בהתחלה, הרב לא היה צריך להמציא דברים. הוא היה רק צריך להיות בעל שיעור קומה רוחני ענק, אדיר, שיודע לקרוא את התורה נכון, ללמוד את התורה נכון. וכל שחושבים על הסיכוי שמישהו שגדל בגלות, ומישהו שהתחנך בתוך בתי המדרש של הגלות, יצליח להגיע לבהירות הזאת, להבנה הזאת, שגם בזה הסיכוי הוא אפסי. כמו שאנחנו יודעים שרבים גדולים וצדיקים בעם ישראל היה להם מחשבות בדיוק הפוכות ונבואות זעם על מה שיקרה לעם ישראל, בדיוק הפוכות ממה שהרב אמר. ואנחנו רואים שבסופו של דבר האופן שבו התורה שזכינו שתזרום דרך הנשמה הכבירה הזאת והענקית הזאת, היא, כמו שאמרתי מקודם, הולכת ונכתבת יותר ויותר במציאות. אנחנו תמיד אוהבים, בג' אלול פה בישיבה, להזכיר את הדברים המפורסמים שהוא כותב באיגרת לרב פרלף. איך צריך להיראות גם לימוד התורה? וצריך לזכור שיסוד הכל זה לימוד התורה. יסוד הכל, יסוד כל החיים של עם ישראל. לא ברמה הפרטית האישית, אלא ברמה הלאומית. וברוך השם שכל אחד שהגיע לפה לבית המדרש, כאילו שהגיעו בפעם הראשונה לבית המדרש הזה, אנחנו זוכים להיות חיילים, חיילים בדורות האחרונים, לאמת האלוהית, שמוכרחת להתברר מתוך כותלי בית המדרש, אבל מתוך עין פקוחה. עין פקוחה בעיקר, קודם כל, על תורתנו, להבין את עמקיה, כמה שאנחנו מסוגלים להשיג, ולהבין שהיא כוח המניע של המציאות שהולכת ומתפתחת בדורותינו. ושם הוא כותב, באיגרת הזאת, אם יבוא אדם לחדש חידושים עליונים, בעסקי התשובה בזמן הזה, ולברת קצר מבולן, ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון לאמיתתה של תורת אמת. עד כדי כך, אם אדם ילמד תורה, אבל הוא לא יהיה קשור למציאות הגאולה שאנחנו חווים אותה בדורתנו, הבעיה שלו לא תהיה שהוא מחוץ למהלך האלוהי שקורה בפועל. הוא יהיה מחוץ לתורה. לא יוכל לכוון לאמיתתה של תורת אמת. גם במשפט הזה צריך ללמוד הרבה זמן כדי להשיח לזכות להבין קצת ממנו. אבל כמו שאמרנו, אנחנו בעיקר רוצים לנגוע בנקודה שתאיר קצת את בעל השמועה. ואז הוא כותב, כי כל זמן מאיר בתכונתו, ועצת השם אשר יעץ לאחל אור גאולה מעולפת במתמוני מסתרים, כמו שאנו רואים בעינינו. יש עצה של השם, מחשבה אלוקית. הרבה פעמים אנחנו רואים מה רבו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. איך אנחנו בעיניים שלנו לא היינו צופים לראות דברים מהסוג הזה. הנה כבר בשנים האחרונות אחרות, זה כל הזמן קיים. רק לפעמים לקדוש ברוך הוא מראה לנו את זה במוחש. מי היה מאמין במציאות שהיינו פה? אני זוכר שדיברנו פה באותו יום שמחת תורה, שאנחנו שומעים פה את המשטרה פה וכל מיני ידיעות שלא ברור בדיוק מה קורה. ויש לנו אלפי הרוגים ביום אחד, ויש לנו ארבע חזיתות שאחר כך יתברר שיש לנו שבע כנראה. ולא דמיינו. ומי היה מדמיין משהו שכמו שקורה לנו היום? אבל צריך לדעת, זה קורה כל הזמן. אנחנו אומרים בתפילה, ניסיך ולפלי אותך. שבכל יום, בכל עת, בכל שעה, זה קורה כל הזמן. רק לפעמים הקדוש ברוך הוא קצת פותח לנו את מאחורי הפרגוד, כדי שאנחנו נראה איך העולם הזה בנוי, ואיך השגחת השם על עולמו, דרך תורה ועם ישראל. וזה המשפטים שהוא אומר, גאולה מעולפת במתמוני מסתרים, כמו שאנו רואים בעינינו, ובוקפת בהמון נגעים של עניי הדעת סובלי חולאים רוחניים. אומר הרב, מה שאמרתי לכם מקודם, שאלו שמייסדים פה את עם ישראל בארץ ישראל, הם מייסדים את התשובה הכי נפלאה. אני לא עיוור, אני רואה שהם עניי דעת מוקפים בחולאים רוחניים. אני רואה על מי מדובר. אני יודע מה התוכניות של האנשים האלה, מה הם מבינים, אבל לא הם קובעים. יש מהלך אלוקי, וכשמגיע עת לחננה, כשמגיע הזמן שעם ישראל צריך לחזור לחיים שלמים בארץ ישראל, לקדוש ברוך הוא יש לו הרבה שלוחים, ואיך לקדם את המגמה האלוהית. ודאי לא יועילו כל מחשבות העולים בלב אדם שמחשבותיו הבל, נגד הצעת השם העליונה אשר דיבר טוב על ישראל. אני חושב שהוא התכוון באמת, מחשבות בני אדם הבל, לאלו שחושבים שהם מקימים בית לאומי בארץ ישראל, והם בעצם הולכים לנתק את עם ישראל משורשיו, לטעותם, כי זה יהיה הדבר שיעמיד את עם ישראל וייתן לו כוח, כך לטעותם, כי כל השנים שהיינו בגלות, והיינו דבקים בתורה ובירת שמיים, אז זה גרם לנו להיות גלות. אבל עכשיו הגיע הזמן למשהו אחר. אומר הרב, זה מחשבות הבל. אבל יש גם מחשבות הבל שהם באים כתוצאה מחוסר הבנה של אמיתת התורה ושל עומק הדברים של רש"י בספר בראשית שהזכרנו מקודם, להבין מה התשתיות של העולם, מה תפקידו של עם ישראל, מה תפקיד החיים של עם ישראל בארץ ישראל. כל זה כלול במחשבות ההבל. בשני הצדדים. השם דיבר טוב על ישראל. דיבר טוב על ישראל לא רק לגרום לו לאיזה ביטחון כלכלי או איזה מין ביטחון צבאי, אלא לכונן אור תעולה ודרך חיים נשאר עמו, העתידים להיות כולם שווה פשע. זה מחזיר אותנו למה שפתחנו, זה תהליך של תשובה. צריך להעריך בדבר הזה הרבה. והרב, ככה צריך לדבר אחרינו. אין לי מה להגיד, חוץ מאשר שבעזרת השם, התפקיד שלנו, של מי שנמצא בית המדרש, זה באמת לשקוד על תורה. להפך להיות אנשים שהתורה זורמת בתוך עומק חייהם, בתוך רצונותיהם, שאיפותיהם, וככל שיודעים לחבר את הסוגיה במסכת סנהדרין, במסכת בבא קמא, שלכאורה עוסקות באיזה שהם עניינים של שפיר ושליה ודברים של הרודף, הבא במחתרת, והבן סורר ומורה, כל זה מחובר בעומק שלו, לשאיפות הגדולות ביותר של תיקון העולם של עם ישראל. את התורה הזאת אנחנו צריכים ללמוד פה בבית המדרש הזה, לשקוד כל הזמן בעזרת השם, שנהיה כולנו שייכים לשני תהליכים חשובים של שיבה אל התורה ושיבה אל התשובה בעזרת השם, לכונן את חיינו פה מתוך בית המדרש הזה ומתוך זה להשפיע על עם ישראל כולו בעזרת השם.